כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, ראש חודש מנחם אב תשע"ו, א' במנחם אב תשע"ו, מסכת בבא קמא, דפים סמך וו וסמך זין. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ברכת חודש טוב ומבורך עליכם ועל כולנו ועל כל בית ישראל. חודש שבסייעת הדשמיה בקרוב במהרה בימינו יהפך לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה ולגאולה קרובה לבוא. כותב הבן איש חי בהקדמה לפרשת דברים, חודש זה נקרא אב, שהוא עתיד להיות אב לכל חודשים. מאחר שנעשו בו רעות, מוכרח שיהיו בו טובות מרובות יותר מכל החודשים. על דרך שאמר הכתוב, שמחנו כי ימות אין איתנו. בעזרת השם ובישועתו, בקרוב במהרה בימינו. היום הזה, א' במנחם אב, בשנת 1657 לבריאת העולם, נאמר בספר בראשית, פרק ח' פסוק ה', בעשירי באחד לחודש נראו ראשי הערים. היום הזה זהו תענית צדיקים, כאמור בשולחן ערוך סימן תקופי, על פטירת אהרון הכהן בן אמרם, באור הער בשנת בית אלפים תפי ח' לבריאת העולם. זהו היורצייט היחידי, ציון יום השנה היחידי הנזכר בתנך. ובילקוט שמעוני נאמר שנעלמה אותה מערה שבאור האר ולא נודעה. ובשנת ג' אלפים תף י' ד' לבריאת העולם, עזרא הסופר ועמו אלפי איש מגיעים ירושלימה כי יד השם הטובה עליו, כאמור בספר עזרא פרק ז' פסוק ת', ואמרו חכמים, מסכת ברכות דף ד', ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא, לבוא ביד רמה, כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטא. ואנו אין לנו שיעור רק התורה הזאת, שהיא מגנה ומצלה, ובשמחה ובטוב ולבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשה בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על טמא טהור, ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף סמך ה' ממסכת בבא קמא. הנה השאלות והתשובות בצידן ששאלנו בסיום השיעור. שאלה ראשונה, בהמה שהייתה כחושה והשמינה, האם משלם בכפל וארבעה וחמישה כאין שגנב? והתשובה היא, תלוי. אם הגנב השביחה, משלם כאין שגנב, ואם השביחה מעצמה, משלם כשעת העמדה בדין. שאלה שנייה, הטוען טענת גנב ונשבע ובאו עדים ואחר כך הודה, האם משלם חומש ואשם? התשובה לרבי יעקב, אם שיעור החומש שווה לשיעור הכפל, אינו משלמו, ולחכמים אינו משלם חומש כלל. רבי שמעון בר יוחאי, גם אשם אינו משלם. שאלה שלישית, באילו אופנים שייך שיהיה שווה החומש לכפל? התשובה, אם משלם קרן כאין שגנב והייתה הגניבה שווה, בשעת הגניבה ארבעה זוזים ובתביחה זוז אחד, או כשנשבע וחזר ונשבע ארבע פעמים. שאלה רביעית, כשגנבת לב ונעשה איל או עגל ונעשה שור, האם יש בזה שינוי השם ומדוע? התשובה, אין שינוי השם, משום שגם איל בן יומו קרוי איל וכך גם בשור. שאלה חמישית, לאיזה עניין נקרא איל רק כשהוא בן בית שנים ומדוע? התשובה כפי שמופיעה בתוספות, לעניין קורבן, שכתוב במקום אחר, כבס בן שנתו. שאלה השישית והאחרונה על דף סמכי, מה לומדים מהמילים גם שניהם? התשובה לבית שמי לרבות שינוייהם, ולבית הלל, משניהם לומדים למעט שינוייהם, ומהמילה גם נשארה הגמרא בקושייה על שיטתם. זהו מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף סמכי ממסכת בבא קמא, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת אחי ורעי, מוריי ורבותיי, ניגשים אנו לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. ערב שבת קודש, פרשת מסעי. ערב שבת חזק חזק ונתחזק עם סיומו של חומש במדבר. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומיים, דפים סמך וב ליום שישי א' במנחם אב, וסמך זין לשבת קודש, פרשת מסעי. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף סמך וב עמוד א', ארבע שורות מתחילת הדף, מן המילים עד כאן לא פליגי, אלא מר סבר שינוי קונה, ומר סבר אין שינוי קונה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונגיל בזאת התורה, ונצליח. חוזרת עכשיו הגמרא לדון בדיני רב, שתשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, משתלמים כשעת העמדה בדין, ומבררת האם מדברי רבי אילה ומן הברייתא ששנה רבי חנינה, מוכח שלא כדברי רב. אומרת הגמרא, עד כאן לא פליגי, לא נחלקו רבי אילה ורבי חנינה, אלא בשינוי של תלה שנעשה עיל ועגל שנעשה שור. דמר סבר, רבי אילה סובר שבשינוי זה קונה הגנב את הבהמה, ולכך היא נעשית שלו כדי להיפטר מתשלומי ארבעה וחמישה, אם הוא תבח או מחר. דמר סבר, רבי חנינה סובר, אין שינוי זה קונה, ועל כן יש לחייב את הגנב ותשלומי ארבעה וחמישה, אם תבח או מחר את העיל או את השור. אבל לעניין שלומי, לעניין השעה שמשארים בה את התשלום, כולי אלמא כדמעיקר המשלם, שניהם סוברים רבי חנינה ורבי אילה, שמשארים אותו לפי שעת הגניבה, וגם לדעת רבי אילה ששינוי זה פותר את הגנב מתשלומי ארבעה וחמישה מכל מקום, תשלומי הכפל על הגניבה משתלמים כשעת הגניבה, גם לדעתו, וכן כשהגניבה לא נשתנתה בגופה אלא נתייקרה או אוזלה, הגנב משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, כשווי הגניבה בשעה שהוציאה מבית בעליה, דקטני, שהרי בברייתא ששנה רבי חנינה נאמר, שהגונב תלה ונעשה עיל, וכן הגונב עגל ונעשה שור, משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, כעין שגנב, כעין שהייתה בהמה בשעה שגנב אותה. והיינו שעליו לשלם תלאים או עגלים לתשלומי הכפל, וארבעה וחמישה, ואת הקרן הוא צריך לשלם, עיל או שור כשעת התביחה והמחירה, כדברי רבה לאל בדף סמכי עמוד א', שהשובר חבית, שגנב משלם את הקרן כשוויה בשעת השבירה. אם כן יש לשאול, לאם התאבית יופתא דרב, האם מדברי הברייתא יהיה פרחה חמורה על דברי רב, דאמר רב, רב הרי אמר, שהגנב משלם את הקרן כעין שהייתה בהמה בשעה שגנב אותה, ומשלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, כשוויה בשעת העמדה בדין. תרצת הגמרא אמר רבה, שדברי רב לא נאמרו בכל אופני התשלומים, שכן, אם הגנב אינו חפץ לשלם את חובתו במעות, אלא להשיב תלאים תחת התלה שגנב, והיינו שמיישיב לנגנב ממין הגניבה, אינו חייב לשלם את תשלומי הכנסות, אלא כדי מעיקרה, כפי שהיה התלה בשעת הגניבה, משום שתלה הוא גנב ותלה הוא משלם. ובאופן זה, שנינו בברייתא שמשלם כעין שגנב. אבל כשמשלם את תשלומיו בדמים, בכסף, ונמצא שיש להאריך את שווי הבהמה הגנובה, כדי לתת שיעור לתשלומיו, על זה אמר רב שיש להאריך את הבהמה הגנובה כשל עכשיו, כשוויה עכשיו אילו הייתה קיימת. כך היא שיטת רשי. אבל לדעת שאר הראשונים אין חילוק בין אופני התשלום. לדעת רבינו תמי לשון הכתוב גניבה וחיים, שדרש רב, משמע שיש להרבות בתשלום הקרן מתשלומי כפל וארבעה וחמישה. ולכן יש לחלק בין שינוי של שווח, כגון תלה שנשתבח ונעשה אילו בהמה שנתייקרה שמשלם כעין שגנב, לבין שינוי של הפסד דמים, כגון שהוזלה הבהמה או שהוא כחשה, שעל זה אמר רב שמשלם כשעת העמדה בדין. אילו לדעת רי, החילוק הוא בין שינוי בגוף הבהמה לבין שינוי בשוויה בשוק, שאם נשתנתה הבהמה בגופה, כגון שהשביחה או שכחשה מאליה, אין לחייב את הגנב ותשלומי כפל וארבעה בחמישה, אלא כשעת הגניבה. ועל כן, שנינו בברייתא שהגונף תלה ונעשה עיל משלם כפל וארבעה וחמישה כשעת הגניבה. כי מלשון הכתוב חמישה בקר ישלם תחת השור וארבעה צאן תחת השה, משמע שמשלם את חמשת הבקר כגוף השור שגנב, ואת ארבעת הצאן כגוף השה שנגנב. ועוד שכשהבהמה השביחה מיישיב הגנב לבעלים ואומר שלא גנב מרשותם בהמה משובחת, ואין לחייבו 4 ו-5 על תביחת השבח שלא גנב. אבל כשהבהמה נותרה כאיותה בשעת הגניבה אלה שנתייקרו הבהמות או הוזלו, משלם הגנב תשלומי כפל ו-4 ו-5 כשוויה בשעת העמדה בדין. ועל זה אמר רב שתשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5 משתלמים כשעת העמדה בדין. אגב, שהתבהר שגניבה שחל בשינוי נקנית לגנב, מביאה הגמרא את מקור הדין הזה ודנה באופן קניין נוסף. אומרת הגמרא, אמר רב, בדין זה ששינוי שעשה הגנב בגניבה בידיים קונה את הגניבה לגנב ואינו משלם לבעלים אלא מעות, זה ודאי מן התורה ואין בכך ספק. שהרי כתיבה מצינו בתורה לימוד לכך ותנינה, וגם מצינו במשנה שנתבאר הקניין הזה. הוא מבאר, כתיבה הכתוב שממנו למדנו את הדין הזה הוא ספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ג, והשיב את הגזלה אשר גזל. וזה נאמר בפרשת המודה שכפר בממון חברו הנמצא בידו. יש לדקדק בלשון הכתוב, מה תלמוד לומר אשר גזל? די היה לתורה לכתוב והשיב את הגזלה, וממילא משמע שגזל אותה מבעליה. ולכך יש לדרוש שבה הכתוב לומר שאם הגזלה עדיין כעין שגזל, כפי שהייתה בשעה שגזל אותה מבעליה, יחזיר אותה לבעליה. ואם לאו, דהיינו שנשתנתה ואינה כפי שהייתה בשעת הגזילה, דמים באלמה בא איש אלומי, משלם עבורה מעות בלבד ואין עליו חיוב להחזירה לבעליה, אלא נקנית לו. וכן גם תנינה, שנינו את הדין הזה ששינוי קונה במשנה לכמן בדף צד ג' עמוד ב', הגוזל עיצים ועשאן כלים, או שגזל צמר ועשאן בגדים, משלם כשעת הגזילה, ומשמע, שמשלם מעות כשווי העיצים והצמר בשעה שגזל אותם. ואם שינוי לא היה קונה, הרי היה עליו להשיב את הכלים ואת הבגדים, ולא כשעת הגזילה. אינמי, משנה נוספת שמצינו בה ששינוי קונה במסכת חולין, דף קוף למד ה' עמוד א', שהגוזז צמר מ5 רחילות, חייב בראשית הגז, כדעת בית הלל, כלומר לתת לכהן חלק מן הגיזה. ואם הגוזז לא נתן לכהן מן הצמר, ובא הכהן ונטל ממנו, מה שנטל נעשה שלו, והגוזז אינו יכול להוציאה מידו, כיוון שיש לשבט הכהנים חלק בצמר. אולם אם לא הספיק הגוזז לתנו לו לכהן חלק ממנה עד שצבעו, לפני שצבע את כל הצמר הגזוז, הרי הוא פטור מלתת לכהן מן הצמר הצבוע. והטעם שאינו חייב לשלם לכהן מעות על הגיזה שברשותו, מסביר רש"י כי הבעלים יכולים לומר לכל כהן שיתבעמם שרצונם לתת לכהן אחר, ונמצא שאין כהן שיכול לתבוע מהם, והרי זה ממון שאין לו תובעים. עוד מסביר שם רש"י במסכת חולין, שהרי זה כמזיק מתנות כהונה, או שאכל אותם שפטור. על מה אומרת הגמרא, מכאן יש ללמוד ששינוי קונה, שכיוון שהצמר כולו נצבע, גם החלק השייך לכהנים נצבע ונשתנה מכפי שהיה בשעת הגזיזה, ונקנה לצובע ויצא מרשות הכהנים. אבל מסתפק רבה בקניין אחר, והוא יאוש שנתייאשו הבעלים מן הגניבה. שהרי אמרי רבנן דניקני, שהגנב קונה את הגניבה בייאוש בעלים ואינו חייב להשיבה אלא לשלם מעות כפי שוויה. מי הוא לא ידינן, אבל אנחנו איננו יודעים אם הקניין הזה דאורייתא או דרבנן, האם קונה מן התורה או שזו תקנת חכמים שהגנב יזכה בה וישלם את שוויה. ומבאר רבה את צדדי הספק, היא דאורייתא, האם אפשר ללמוד שייאוש קונה בגניבה מן התורה מדדעה והמוצא הוידה, כי יש להשוותו למוצא הוידה, כי במוצא הוידה לאו, האם לא מצינו בו, שכיוון דמיה ישמר אמינה, מקמי דתיתא לידי, כאשר בעל הוידה התייאש ממנה קודם שהגיע הוידה לידי המוצא, כאן אילי, קונה אותה המוצא. לפיכך חי נמי, גם הגנב הזה, כיוון דמיה ישמר, נתייאשו הבעלים מן הגניבה, כאן אילי הגנב, קונה את זה הגנב, ונסביר שלדעת רשי והמאירי, ייאוש קונה בהוידה, משום שנאמר וכן תעשה לכל הוידה תכריחה, אשר תובד ממנו ומצאתה. למדו מהפסוק הזה בגמרא במסכת בבא מציע דף כ"ב עמוד ב', שאין חיוב השווה אלא בדבר שנאבד מבעלה ומצוי אצל אחרים, ולא כשהוא אבוד מכל אדם, כגון נער שעלה על גדותיו ושטף קורות עיצים או כלים, שהמציל ממנו זוכה במה שבידו, משום שהבעלים מתייאשים. נמצא שכאשר נתייאשו הבעלים מן האבידה, היא שייכת למוצא אותה. אבל תוספות שם חולק וסובר שייאוש קונה באבידה, משום שנאמר וכן תעשה לשמלתו. ודרשו חכמים במסכת בבא מציע דף זך עמוד א', שאין חיוב השווה אלא באבידה דומה לסמלה שיש לה סימנים ויש לה טובים. דהיינו שהבעלים אינם מתייאשים ממנה, כיוון שיש לה סימנים. נמצא שכאשר נתייאשו הבעלים מן האבידה, הרי היא של מי שמצא אותה. ולמרות שמוצא אבידה אינו זוכה בה אלא כשמצאה לאחר שנתייאשו הבעלים, רבה בכל אופן מסתפק בייאוש שבגניבה בא לידי הגנב לפני הייאוש. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל לאחה, שמוצא הוידה לפני ייאוש, קונה אותה בייאוש לעניין שאינו חייב להשיב אותה, אבל חייב לשלם מעות תחתיה, כיוון שבא לידו באיסור. ולכן יש ללמוד מכאן, לעניין גניבה, שיאוש הבעלים קונה, ולאחר שהגניבה כבר ביד הגנב. זה צד אחד של הספק. או דילמה, או שיש לומר, שאין ללמוד מייאוש המועיל באבידה, ולהוכיח מכאן שגנב קונה את גוף האבידה מדאורייתא, שכן גניבה לא דמיה לאבידה, גניבה אינה דומה לאבידה, שדווקא אבידה הוא שאמרה התורה שהמוצא קונה אותה, משום דחייתה היא לידי, שכאשר הגביע המוצא את האבידה ובא לידו, כבר נתייאשו הבעלים, ואם כן ביתר ראתה לידי. הרי האבידה באה לידו ביתר, ולא נתחייב מעולם להשיבה. אבל היי הגניבה שביד הגנב, כיוון דה באיסור ראתה לידי, כיוון שבא לידו באיסור ונתחייב להשיבה, אין ייאוש הבעלים מוציא אותו מחיובו הקודם. ולכן אינו זוכה במה שבידו. וממילא, לפי הצד הזה, קניין ייאוש בגניבה דה רבננו. דאמרו רבנן נקנה, שחכמים אמרו ותקנו שהגנב יקנה כשהבעלים יתייאשו, מפני תקנת השבים. כדי שלא ימנעו הגנבים מלשוב בתשובה, הם יצטרכו לטרוח ולחפש את הגניבה עצמה כדי להשיבה. כך מסתפק רבא. ואילו רב יוסף אמר, אין להסתפק בדבר, שכן ייאוש אינו קונה את הגניבה לגנב, ואפילו לא מדי רבנן, כי לא עשו חכמים תקנה לגנב שיקנה את הגניבה לאחר שהבעלים נתייאשו ממנה. מקשה הגמרא, איתיבי רבי יוסף לרבא, רבי יוסף הקשה על רבא שאמר שייאוש קונה בגניבה מדין המשנה לקמן בדף צדיבה ועמוד ב' שנינו בה, גזל חמץ ועבר עליו הפסח ונאסר בענאה, ועכשיו תובע הנגזל מהגזלן את דמי החמץ שגזל ממנו. אומר לו הגזלן לנגזל, הרי שלך לפניך, החמץ שלך לפניך, תול אותו, והיני חייב לשלם לך את דמי הגזילה כל זמן שהיא קיימת. למרות שנפסד החמץ בכך שנאסר בענאה, מכל מקום אומר לו הרי שלך לפניך ויוצא בו ידי חובת השבה, שכן, זה שעכשיו אי אפשר ליהנות אפילו מהחמץ, זה איזה כשאינו ניכר, ואיזה כשאינו ניכר, אין שמו איזה. מסיים רב יוסף את הקושייה ואומר, והרי היי נגזל, הנגזל הזה, כיוון דמת העידה ניסורה, כשהגיע זמן איסור חמצו בענאה, ודאי מייאש, ודאי הוא מתייאש ממנו, שהרי כבר עבד כל ערכו. והיא סל כדאי תאחים עולה על דעת רק כסברתך שיאוש הבעלים קנה את הגזלה לגזלן. המאי אומר לו הגזלן לנגזל הרי שלך לפניך ובכך הוא נפטר. דמי מעליה בי שלום אלי. הרי על הגזלן לשלם לנגזל תשלום מלא עבור החמץ. שהרי קנה את החמץ מחמת יאוש הבעלים ונתחייב בדמי הגזלה. ואיך יכול לשלמם בחמץ הזה שעבר זמן איסורו וכבר אינו שווה כלום? אמר לי, הישיב רבא לרבי יוסף, אין קושייה על דבריי מהמשנה האמורה. שהרי, כי כאמינה ענה, מה שאמרתי אני שהגזלן קונה את הגזילה בייאוש הבעלים, הוא רק כאשר נגזל זה מתייאש מהגזילה, וגזלן זה רוצה לקנות אותו. אבל היי, לגבי חמץ הזה שאסור בהנאה, אמנם הנגזל הזה מתייאש ממנו, אבל וזה הגזלן אינו רוצה לקנות אותו. שהרי אינו שווה כלום, ועד הרבה, אם יקנה אותו יפסיד משום שיצטרך לשלם את דמיו. אין הגזלן קונה בעל כורחו את הגזילה על ידי הייאוש. ולפיכך, נותר החמץ ברשות בעליו, והגזלן יכול להשיבו ולהיפטר בכך מחובתו לנגזל, בכך שיאמר לו הרי שלך לפניך. מקשה הבאי על הספק של רבא, האם ייאוש קונה בגזילה מן התורה. אי טבעי הבאי לרבא. שנינו בברייתא, שממה שנאמר בפרשת הקורבנות בספר ויקרא פרק א' פסוק ג' אם עולה קורבנו, למדנו, שהמקריב יוצא ידי חובתו דווקא בקורבנו שלו ולא בקורבן הגזול, משום שאינו עולה לרצון. מפרש הבא את קושייתו ושואל איך ידמי. איזה קורבן גזול פסלה הברייתא למזבח? אילא אם האם תאמר שהכוונה לבהמת חולין גזולה, שהקדישה הגזלן למזבח לפני ייאוש הבעלים, למה לקרא? למה אני צריך לימוד מפסוק לפוסלה? הרי פשיטה שאינה ראויה למזבח, משום שהיא חולין. שהרי עדיין של הנגזל ואין כוח ביד הגזלן להקדיש דבר שאינו שלו. אלא לאו, אלא ודאי מדברת הברייתא בבהמה גזולה שהקדישה הגזלן לאחר ייאוש הבעלים. ומשמיענו הכתוב שאף שכבר קנה הגזלן את הבהמה בייאוש ושינוי רשות, שכן בקורבנות שאין המקדיש חייב באחריותם כגון נדבה, שאם עבדה אינו חייב להביא אחרת תחתיה, ההקדש הוא כשינוי רשות משום שיצאו לגמרי מרשות המקדיש. וממילא חל הקדשו של הגזלן, ונתפסה על הבהמה קדושת מזבח, ומכל מקום היא פסולה להקרבה. זה מה שבא להשמיע לנו הכתוב. ואם כן, שמע מינה, ראיה מוכחת, שיאוש לבדו לא קני, לא קונה לגזלן את הגזילה, ועל כן אינו יכול להקריבה. ואפילו שחל הקדשו על ידי יאוש ושינוי הרשות מכל מקום, נעשה הקדש בעבירה ויש בו משום פסול של מצווה הבאה בעבירה. אבל אם יאוש לבדו קונה, מדוע היא פסולה למזבח? הלא כנעה לגמרי עוד לפני שהיא קדישה וההקדש עצמו אין בו משום עבירה. מתרץ הרבה את קושייתו של אביי, אמר לי רבה לאביי ולתעמך לשיטתך שהברייתא מדברת במי שגזל בהמת חולין והקדישה למזבח לאחר יאוש הבעלים, איך תפרש את הדתניא את מה ששנינו בברייתא, משכבו ולא הגזול? נאמר בפרשת תומת הזב, זב הוא אחד מאבות התומה, וכל הנוגע בו נעשה ראשון לתומה, מטמא אוכלין ומשכין, אבל לא אדם וכלים. אבל יש חומרה מיוחדת במשכב הזב, שכל הכלים המיוחדים לישיבה או לשכיבה, וישב או שכב הזב עליהם, גם אם הוא לא נגע בהם, הרי הם נעשים אב התומה כמותו ומטמאים גם אדם וכלים. זאת אומרת, אם זב שוכב על ערימת מזרונים, גם המזרונים שהוא לא בא במגע ישיר איתם, נטמאים. והם מטמאים כמותו, כמו שזב מטמא, אדם וכלים. נאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ה', ואיש אשר יגע במשכבו, יחבס בגדה ורחץ במים וטמא עד הערב. הוא נעשה אב התומה כמו הזב עצמו לטמא אדם וכלים. דורשת הברייתא מהמילה משכבו, שגזירת הכתוב היא שרק משכב שבבעלות הזב נטמא על ידי משכב הזב, ונעשה אב התומה לטמא אדם אחר, ולא משכב זגול, ולא משכב גזול. מפרש רבה את דבריו, היחידה מאיזה משכב גזול ממעט את הברייתא מתומת משכב. הילי מה דגזל אמרה, ועבדי משכב, אם תאמר שעזב גזל צמר, ועשה ממנו משכב ושכב עליו, הרי לא ייתכן לפרש כך, שכן, מאיקה אם יש למאן דאמר מישהו שסובר, ששינוי מעשה שעשה גזלן בידיים לא קני, לא קנה לו את הגזילה, שהרי לא נחלקו רבא ורבי יוסף אלא בייאוש, אבל שינוי קונה לדברי שניהם, ומאחר שקנה את המשכב בשינוי, הרי הוא שלו לכל דבר, ובוודאי שהוא מתמו בשכיבתו. אלא מה יתלך למימר, אלא בהכרח יש לך לומר, שהברייתא מדברת באופן דגזל משכב, שהזב גזל משכב גמור דחברי של חברו ושכב עליו. ומשמעינו הכתוב, שהזב אינו מתמא את המשכב בשכיבתו, אלא אם כן המשכב הוא שלו. ומעטה, החנמי גם כאן יש לפרש בדרך הזו, את מה ששנינו בברייתא הקודמת, קורבנו ולא הגזול, מדברת הברייתא באופן דגזל קורבן דחברי, גזל קורבן מחברו לאחר שחברו כבר הקדישו, הקדישו הנגזל למזבח, ובא הגזלן להקריבו לשם עצמו, ומקורבנו ולא הגזול למדנו, שאינו יוצא בו ידי חובתו אפילו לאחר שהנגזל התייאש ממנו, שכן, אפילו אם יאוש קונה בכל גזילה, מכל מקום בקורבן אינו קונה, שהרי ההקדש אינו נגזל ואין הגזלן קונה הוא בקנייני גזילה. זאת משום שבכל מקום שהוא נמצא, הרי הוא ברשות גבוה. מביאה עכשיו הגמרא את קושיית אביי על רבי יוסף הסובר, שיאוש אינו קונה בגזילה. אורות בהמה כמות שהם אינם נטמאים, אלא אם כן יחדו אותם לשימוש שהם ראויים לו, כמות שהם ללא תיקון נוסף, כגון לחסות בהם. מכאן זה נלמד, כלי אור הוקשו ושבו לסק עשוי משיער עיזים. נאמר בפרשת תומת שרצים, או אור או סק. ומשום כך אינם מקבלים תומה, אלא אם כן יש להם בית קיבול כמו סק. אבל אם הם משמשים למלאכה מסוימת, הרי הם נטמאים אף שאין להם בית קיבול, ובלבד שלא יהיו מחוסרי מעשה, כדי להיות ראויים לתשמישם. אבל ללא ייחוד, אינם מקבלים תומה, ואפילו שהם ראויים לשימוש ההוא. והוא משום שסתם אורות עומדים לעשיית מנהלים או כלים, ולא להשתמש בהם כמות שהם, וכל זמן שלא נגמרה מלאכתם, עדיין הם נחשבים, שהם אינם כלים, או יותר נכון אינם נחשבים כלים הראויים לקבלת תומה. אבל מחשבת הבעלים ליחדם להשתמשות כמות שהם, מחשיבה אותם לכלים גמורים, המקבלים תומה. אי טיבי אביי לרב יוסף, שנינו במשנה במסכת כלים פרק חבב, משנה ח' אורות של בעל הבית, והכוונה לאורות שאינם מעובדים, שאינו עומד למכור את אורות באמותיו, אלא משתמש בהם לעצמו, המחשבה שלו להשתמש בהם כמות שהם, מתמתן. מחשיבה אותם לכלים גמורים הראויים לקבלת תומה, משום שאין דרכו של בעל הבית לחזור במחשבתו ולעשות מהם כלים אחרים. ואולם, אורות של עבדן, של המעבד את האורות כדי למוכרם, אין המחשבה שלו להשתמש בהם כמות שהם, מתמתן, מחשיבה אותם לכלים הראויים לקבלת תומה, וזאת משום שהוא עשוי לחזור בו ממחשבתו ולמוכרם לאחרים שיעשו מהם מנהלים וסנדלים, ונמצא שעדיין לא נגמרה מלאכתם ואינם נחשבים לכלים. כמו כן, מחלק את המשנה בין האורות שברשות הגנב הגונב בסתר, בלי ידיעת הבעלים, לאורות שברשות הגזלן הגוזל בגלוי בידיעת הבעלים. אורות הנמצאים ברשותו של הגנב, המחשבה של הגנב להשתמש בהם כמות שהן, מתמתן, מחשיבה אותם לכלים הראויים לקבלת תומה, שכן, מאחר שאין הבעלים יודעים ביד מי הם, הרי הם מתייאשים מהם וקונה אותם הגזלן על ידי הייאוש, והרי הוא בעליהם להחשיבם לכלים. אבל אורות הנמצאים ברשותו של הגזלן, אין המחשבה של הגזלן מתמתן, אין היא מחשיבה אותם לכלים, משום שיודעים הבעלים מיהו הגזלן ובדעתם לטובעו בבית דין שישיב להם את האורות הגזולים, ואינם מתייאשים מהם. לפיכך אין האורות נקנים לגזלן, והוא אינו בעליהם להחשיבם לכלים. רבי שמעון חולק ואומר חילוף הדברים. דינם להפך מדברי חכמים, אורות שהם ברשותו של הגזלן, המחשבה שלו להשתמש בהם כמות שאין מתמתן, משום שגזלן הגוזל לעיני הבעלים הוא איש אלים, וסבורים הבעלים שלא יוכלו להוציא ממנו את הגזילה ומתייאשים ממנה. לפיכך נקנה האור לגזלן, והרי הוא בעליו להחשיבו לכלי. ואולם אורות המצויים ברשותו של הגנב, אין המחשבה שלו מתמתן, לפי שלא נתייאשו מהם הבעלים. שכן, גנב הגונב בסתר ולא בגלוי הוא אינו איש אלים, ועל כן סבורים הבעלים שכשימצא הגנב, יוציאו ממנו את הגניבה בבית דין, ואינם מתייאשים ממנה. לפיכך, אין הגנב נעשה בעלים על האורות להחשיבם לכלי. מסיים הבא את הקושייה ואומר, הרי לא נחלקו חכמים ורבי שמעון, אלא בסתם גזילה וסתם גניבה. האם יש בה ייאוש בעלים או לא? אבל אם התייאשו הבעלים בפירוש, לדברי הכל, מחשבת הגנב או הגזלן על האורות, מתמתן, אם כן שמע מינה או חכם מן המשנה הזו, שייאוש קנה, שקנה הגנב או הגזלן את החפץ על ידי ייאוש הבעלים. אמר להם את הרץ רבי יוסף את הקושייה לאביי ואומר, אין להוכיח מהמשנה הזו שייאוש לבדו קונה בגניבה או גזילה, שכן, אך במה יסקינן, במה מדבר את המשנה, כגון שקיצען, שחתך את קצוות האורות ואישר אותם כדי שיהיו ראויים לשימוש, והוא קונה הגזלן את האורות רק על ידי צירוף של ייאוש ושינוי מעשה ביחד. מה שנאמר במשנה של גנב מחשבה מתמתן זה לאו דווקא, אלא הכוונה היא למחשבה עם קיצוע. ומוסיף תוספות רבינו פרץ שמה יש לומר שגם הקיצוע קרוי מחשבה משום שהוא מעשה זוטר. מה תקיף לרבה בר רב חנן? ועלו על מחשבת הגזלן על האור לעשותו עצבע כאין שולחן אכילה, שנו כאן במשנה שהיא מועילה לחשיבו לכלי. ואיצבע אין צריכה קיצוע, אלא ראויה לתשמישה כמות שהיא בלא חיתוך קצוותיה, ומאחר שאין לה צורך בקיצוע, אינו נחשב לשינוי מעשה כלל. נמצא שבייאוש לבד קנה הגזלן את האורות, ולא כדברי רב יוסף הסובר שייאוש לבד אינו קונה. ומוכיח רבא בר רב חנן כדבריו שהמשנה מדברת ממחשבת איצבע. דתנן, שנינו במשנה שלפניה, כל מקום שאין באור חיסרון מלאכה, ואינו צריך שום תיקון כדי שיהיה ראוי לתשמיש שיחדו הבעלים, המחשבה להשתמש בו לתשמיש הזה מתמתו, מחשיבה אותו לכלי הראוי לקבל תומה. אבל אם יש באור חיסרון מלאכה, והרי הוא צריך תיקון כדי שיהיה ראוי לתשמיש המיועד לו, אין המחשבה לעשות ממנו כלי מתמתו כל זמן שלא נעשה בו תיקון זה. וכן הוא בכל תשמיש של האור, חוץ מן האצבע, שאף על פי שהיא צריכה מעט קיצוע כדי ליפותה, מכל מקום היא נחשבת לכלי, במחשבת ייחוד בלבד כמות שהיא, משום שהרבה בני אדם משתמשים בה גם בלא קיצוע. אם כן מסתבר שגם המשנה שאחריה עוסקת במחשבת הגנב והגזלן על האורות, מדברת באופן שהיא חדום לאצבע, ומאחר שאינה צריכה קיצוע, דהיינו מעשה, בהכרח שקנו אותם הגזלן והגנב בייאוש לבדו, ולא כמו שאמר רב יוסף, שייאוש אינו קונה בגזילה. אלא אמר רבה, מביאה הגמרא תירוץ אחר על הקושייה האמורה, ואומר רבה, היי מילתא קשי בה, רבא לרב יוסף 20 וטרטן שנין ולא ייפרקה. קושייה הזו הקשה רבא לרב יוסף במשך 22 שנים ולא נמצא לתירוץ. 22 שנים זה היה כמניין השנים שהיה רבא ראש ישיבה, כמבואר במסכת אוריות דף י' עמוד א'. עד דייתיב רב יוסף ברישה ופרקה, עד שנתמנה רב יוסף לרשות הישיבה אחרי פטירתו של רבא, שהיה ראש הישיבה לפניו, וכך הוא תירץ את השאלה. שינוי השם של הגזילה כשינוי מעשה דמי, וכשם שעל ידי שינוי מעשה כגון עיצים ועשם כלים קונה הגזלן את הגזילה, הוא הדין לשינוי השם, שהרי שינוי מעשה שקונה, מה איתה מעתם, מה טעמו שם, הלא כשם שמעיקר הבישת הגזילה היו עיצים סתם ואשתה הם כלים ואינם כעין שגזל, אם כן, גזילה שנשתנתה בשינוי השם כגון עור שנעשה עיץ בנמי, גם אינו כעין שגזל, שהרי מעיקר הבישת הגזילה קראו לי משקה, קראו לו עור, ואשתה הוא קרוי הברזין, עצבע. ולפיכך אין להוכיח ממחלוקת חכמים ורבי שמעון שיאוש לבדו קונה, שהרי על ידי מחשבת הגנב והגזלן על העור, ויחדו לעצבע משתנה שמו, ומועיל שינוי השם הזה לקנות את הגזילה בצירוף עם הייאוש. ועל ידי שניהם נעשה הגזלן בעלים עליה, ליחדה לכלי. אבל שינוי השם לבדו אינו קונה ואינו נחשב שינוי גמור כשינוי מעשה שקונה לבדו בלא ייאוש. כך תוספות בדיבור המתחיל, שינוי. אבל לכמן בדף סמחזיין עמוד א', כותבים התוספות בדיבור המתחיל א', ששינוי השם גמור מועיל לקנות גם לפני ייאוש כשינוי מעשה. אלא ששינוי השם קטן כמו עצבע אינו מועיל אלא בצירוף ייאוש. ועוד כותבים התוספות שם, שכל שינוי השם מועיל לקנות גם ללא ייאוש. אלא שאין מועילה מחשבת הגנב והגזלן ייחד את האורות לעצבע, אלא לאחר ייאוש. אבל כל זמן שדעת הבעלים להוציאה מהגזלן, לא משתנה שמה על ידי ייחוד הגזלן. מביאה הגמרא קושיה על רבי יוסף הסובר ששינוי השם קונה. שואלת הגמרא, והרי מריש, מריש זו קורה, הרי מריש גזול שקבעו הגזלן בבית כדי לסמוך עליו את התקרה, דעיקה בשינוי השם, יש בשינוי השם שהרי מעיקר הבישת הגזילה שמו כשורה, קורה, ואשתה תללה. עכשיו לאחר שקבעו בבית והניחו עליו את התקרה, הרי הוא קרוי גג. ואם כן לדעת רב יוסף יש לו לגזלן הזה לקנות את המריש משום שינוי השם. ותנן, והרי שנינו במסכת עדויות פרק ז' משנה ת', העיד רבי נחוניה בן גודגודה על המריש הגזול שבנאו הגזלן בבירה, בבית גדול, שתקנו חכמים שיהיה נגזל נוטל מן הגזלן את דמיו של המריש בלבד ולא את המריש עצמו, מפני תקנת השבים, כדי להקל על הגזלנים השבים בתשובה שלא יצטרכו לסתור את בתיהם, כדי להחזיר את הקורה המונחת בקטליהם, ומתוך כך ימנו לחזור בתשובה. מסיימת הגמרא את הקושיה, הטעם של הדין הזה הוא רק מפני תקנת השבים. הלאה ואחי, אילולי תקנת השבים הזו, היה המריש, אדר בעיני, חוזר לבעליו כמות שהוא, אפילו שנשתנה שמו. הנה רואים ששינוי השם בלא שינוי מעשה, אינו קונה ולא כרב יוסף. מתרצת הגמרא, אמר רב יוסף, אין ראיה מכאן ששינוי השם אינו קונה. זאת משום שמריש שמו עליו, גם לאחר שקבעו בבניין הוא נקרא מריש, ומאחר שלא נשתנה שמו, לא קנאו הגזלן. ומוכיח רב יוסף כדבריו שאף קורות הקבועות בבניין קרויות מריש. דתניה, שנינו בברייתא נאמר בספר יחזקאל פרק מ"א פסוק חבב, וצלעות הבית והאובים, שנראתה צורתם ליחזקאל הנביא במראה הנבואה בכלל צורתו של כל בית המקדש העתידי. ומפרשת הברייתא, צלעות הבית אלו המלטטין, הנסרים המונחים על עובי הקטלים סביב חלל החלונות, והפתחים כמסגרת להם. והאובים אלו המרישות, קורות התקרה עצמם, הרי לנו, כי אף לאחר שקבועות הקורות בבניין, הן קרויות מריש. וקוראים להם גם אובים משום שהם יותר עבים. תירוץ נוסף על קושיית הבאי מי מריש הגזול, רבי זיירה אמר, אף ששינוי השם קונה, אבל שינוי החוזר לבריאתו בשינוי השם, שינוי השם שיכול לחזור לשמו הקודם, לא אבי שינוי לקנות את הגזילה. לפיכך, אין הגזלן קונה את הקורה על ידי קביעתה בבניין, שכן, למרות שעכשיו היא קרויה תללה, מכל מקום, אם יסתר הבניין, תחזור לעיקרי מריש כשמה הראשון. אבל שינוי השם שאינו יכול לחזור לקדמותו, כגון עור, שיחדו לעצבע, אינו חוזר לעולם לעיקרי עור כבתחילה, ולכן מועיל שינוי שמו לקנותו. מביאה הגמרא קושיה מברייתא על רב יוסף הסובר ששינוי השם קונה. במסכת מקוואות פרק ג' משנה א' נאמר שחכמים גזרו שאם נפלו שלושה לוגים מים שאובים לתוך מקווה שאין בו 40 סאה, 40 סאה זה שיעור הכשר המקווה, אז אם היה מקווה שאין בו שיעור 40 סאה, ונפלו לתוכו שלושה לוגים של מים שאובים, אפילו אם נוספו בו לאחר מכן מי גשמים והשלימו את שיעורו, פוסלים מים שאובים אלו את המקווה. שואלת הגמרא, ושינוי השם שאינו חוזר לבריאתו, מי אבי שינוי וכי זה נחשב לשינוי ושוב אינו אותו חפץ, שהיה בתחילה אלא הוא כפנים חדשות, והרי צינור מעץ ארוך העשוי להולכת מים דמעיקרה, לפני שנחקקה צורתו, הוא נקרא קציצתה, ענף קצוץ, ואשתה, אחרי שנחקקה צורתו, קרוי צינורה. וטניה, שנינו בברייתא, מסכת בבא בתרא דף סמך ה' עמוד ב', צינור שחקקו והתקינו להולכת המים, ולבסוף קבעו בקרקע, עדיין הוא נחשב לכלי ועל כן הוא פוסל את המקווה. אם עברו דרכו שלושה לוגים מים ונפלו לתוך המקווה, פסלו כדין מים השאובים בכלי. אבל אם בתחילה קבעו את העץ בקרקע ורק לבסוף חקקו בצורת צינור, אינו פוסל את המקווה על ידי המים שעברו דרכו ונפלו למקווה. שכן, מאחר שהתחבר לקרקע קודם שנעשה כלי, הרי הוא בטל אליה ונעשה כקרקע סמיכה. ושוב לא חל עליו שם כלי אף לאחר שנחקק. לפיכך, אין למים העוברים בו דין מים שאובים, אלא הם כמים ההולכים על גבי הקרקע. והיא אמרת אם תאמר ששינוי השם מילתאי חפץ שנשתנה שמו, נחשב לחפץ חדש, אם כן אפילו צינור שבתחילה קבעו לאדמה, ולבסוף חקקו נמי ליפסל, גם הוא יש לו לפסול את המקווה על ידי המים העוברים דרכו, שכן, כשנחקק ונעשה צינור, נשתנה שמו ונעשה לחפץ אחר. ושוב, אין זה אותו עץ שהתחבר לקרקע בתחילה, אלא תורת כלי עליו, וממילא המים העוברים בו פסולים, מדין מים שאובים. מדרצת הגמרא שייני שאיבה, שונה הפסול של שאיבה דמדרבנני, שכן, שלושה לוגים מים שאובים, אינם פוסלים את המקווה מן התורה, אלא גזירת חכמימי. בקשה הגמרא יחי מקלה הברייתא בצינור שקבעו ולבסוף חקקו לעניין פסול שאיבה שהוא רק מדרבנן, אם כן אפילו בצינור דרישה, בצינור שדיברנו עליו ברישה שחקקו ולאחר מכן קבעו בקרקע, נמי גם כן הייתה צריכה הברייתא לעכל שלא יפסול את מימיו בפסול הזה, שכן אף צינור זה קבוע עכשיו בקרקע, ולגבי פסול דרבנן אין לנו להחשיבו לכלי. מדרצת הגמרא אין לדמות את שני הצינורות זה לזה, שכן, אתם בצינור שחקקו ולאחר כך קבעו, איקה תורת כלי עליו בעוד היותו תלוש קודם קביעתו בקרקע, ועל כן, אין חיבורו לקרקע מסלק ממנו שם כלי. אבל כאן בצינור שקבעו ואחר כך חקקו, אין תורת כלי עליו בתלוש, אלא רק לאחר שנעשה מחובר. לכן הקלו בו חכמים שלא יפסלו המים העוברים דרכו את המקווה, בשלושה לוגים. עכשיו חוזרת הגמרא למחלוקת רבא ורבי יוסף בייאוש, ומקשה מברייתא על רבי יוסף הסובר שייאוש אינו קונה. מי טיבי, שנינו בברייתא לקמן בדף קוף י' עמוד א', הגנב והגזלן והאנס, האנס זה חמסן שלקח חפץ מבעליו בכוח ושילם לו מעות תמורתו, אם הקדישו את החפץ, הקדשה נקדש, והרי הוא אסור בענה. ואם גנבו או גזלו פירות והפרישו מהם תרומה, תרומתן תרומה ואסורה לזרים. וכן מעשרותן שהפרישו מהפירות הגזולים, חלה עליהן תורת מעשר. ומאחר שאין אדם יכול להקדיש ולתרום דבר שאינו שלו, בהכרח שטעם הברייתא הוא משום שנקנתה להם הגניבה והגזלה, מחמת ייאוש הבעלים. ולא כשיטת רב יוסף הסובר שייאוש אינו קונה בגזינה ובגניבה. ולפני תירוץ הגמרא רק נציין שהגמרא לקמן בדף קוף י' עמוד א' מקשה, הרי הברייתא הזו אינה לא כחכמים ולא כרבי שמעון, שכן לחכמים סתם גזילה אין בה ייאוש בעלים, ולרבי שמעון סתם גניבה אין בה ייאוש בעלים. ושם מתרצת הגמרא שלושה תירוצים. א', הברייתא מדברת באופן ששמענו בפירוש שהתייאשו הבעלים. ב', הברייתא שנויה בשיטת רבי שמעון, והגנב שהוזכר בברייתא הוא ליסטי מזוין שדינו כגזלן. ג' הברייתא שנויה כשיטת רבי הסובר, שבין בסתם גניבה ובין בסתם גזילה יש ייאוש בעלים. אם כן חוזרים אל הגמרא שכאמור מקשה על שיטת רב יוסף שסובר שייאוש אינו קונה בגניבה ובגזילה. ופה מן הברייתא הזו רואים שהגנב והגזלן והאנס הקדשן הקדש ותרומתן תרומה ומעשרותם מעשר, סימן שייאוש כן קונה. מתרץ את הגמרא אמרי השיבו בני הישיבה אין להוכיח מהברייתא הזו שייאוש בלבד קונה. שכן אתם שם בברייתא מלבד הייאוש איקה יש גם שינוי השם על ידי ההקדש והתרומה. דהרי מעיקרה בשעת הגזילה נקראו הפירות טיבלה, טבל, ואשתה לאחר שיפרישם נשתנה שמם לתרומה. כמו כן הקדשם הקדש משום שמעיקרה בשעת הגזילה נקרא חפץ חולין, ואשתה לאחר שהקדישו נשתנה שמו ונקרא הקדש. אומרים התוספות בדיבור המתחיל מעיקרה השני, שאם הקדישו את הבהמה לקורבן שאינם חייבים באחריותו כגון קורבן נדבה, חל ההקדש משום ייאוש ושינוי רשות, ואין את הצורך לטעם של שינוי השם. אלא נקטה הגמרא את הטעם הזה משום קורבנות שכן חייבים באחריותם, כגון חטאת ואשם, שעדיין הם עומדים ברשות המקדיש, ואין נחשב הקדשם לשינוי רשות. מביאה הגמרא עכשיו שתי גרסאות בלימוד מהפסוק לעניין שינוי מעשה אם קונה או לא. אמר רב חיסדא, אמר רבי יונתן, מניין לשינוי מעשה שהוא קונה את הגזילה לגזלן, שנאמר בפרשת גזילה בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ג, והשיב את הגזילה אשר גזל. והרי היה די שיכתוב והשיב את הגזילה. מה תלמוד לומר, מהי התוספת הזו, אשר גזל? אלא בא כתוב ללמדנו, שאם בשעת השבת הגזילה עדיין כעין שגזל אותה מהבעלים, יחזיר אותה לבעליה כמות שהיא. ואם לאו, אם נשתנתה צורתה ואינה כמצבה בשעת הגזילה, דמים בעל מבאי שלומי. צריך הגזלן לשלם את שוויה בדמים בלבד, והגזילה עצמה נקנית לו לגזלן. שואלת הגמרא, הרי היי, הייתור הזה של המילים אשר גזל, מבית צריכים אותם לדרשה אחרת, למיעוטי גזל אביב שאינו מוסיף חומש על גזל אביב, שכן גזלן שכפר את הגזילה ונשבע לשקר על כפירתו, הכחיש שהוא גזל ולבסוף עודה, מחייבת אותו התורה לשלם חומש מהגזילה בנוסף לקרן עצמו, שנאמר בכתוב שלאחריו, או מכל אשר ישבע עליו לשקר ושילם אותו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו. אבל אם נשבע לשקר ומת קודם שעודה, אין בנו מתחייב חומש אלא מיישיב את קרן הגזילה בלבד. שכן משמע מהמילים אשר גזל, שחייב חומש רק על גזילת עצמו ולא על גזילת אביו. ואת זה לומדים מהמילים אשר גזל כאמור. אם כן, המילים אשר גזל לא מיותרות כדי ללמוד ששינוי קונה. מתרצת הגמרא, עדיין יש איתור בכתוב האמור, שהרי אם כן, אם אכן בא כתוב רק למעט גזל אביו, שהבן לא חייב להוסיף על זה חומש, נכתוב רחמנה והשיב את גזילו. וממשמעות המילה גזילו היינו למידים, שאינו מוסיף חומש, אלא על גזילו שלו בלבד ולא של אביו. ועדיין יהיה קשה אשר גזל, למה לי למכתב? שוב המילים אשר גזל מיותרות ולמה הם נכתבו? אלא בהכרח ששמע מינה תרתי, שני הדינים גם יחד נלמדים מהמילים אשר גזל. גם שאינו משלם הבן על גזל אביו, וגם ששינוי קונה. ואיקא דאמרי, גרסה אחרת בדברי רב חיסדא דורשת את הכתוב האמור בדרך הפוכה. אמר רב חיסדא, אמר רב יונתן, אומר רב חיסדא בשמו של רב יונתן, מניין לשינוי שאינו קונה, שנאמר והשיב את הגזילה, ומשמע שעליו להשיב את גוף הגזילה מכל מקום, ואפילו לאחר שנשתנתה מכפי שהייתה בשעת הגזילה. מקשה הגמרא, כיצד סובר רב חיסדא ששינוי אינו קונה, ואכתיב בהמשך הכתוב נאמר אשר גזל, יש לדרוש מן האיתור הזה שאין הגזל מחויב להשיב את הגזילה עצמה, אלא אם כן היא כפי שהייתה בשעת הגזילה. מתרצת הגמרא, ההוא, האיתור של המילים אשר גזל מבא אלי זה נצרך, כדי ללמדנו שרק על גזילו שלו הוא מוסיף חומש על תשלום הקרן, ואין הבן מוסיף חומש על גזל אביו, שהאביו כאמור נשבע לשקר ומת קודם שעודה. כשאשר הבן מחזיר את הגזילה, הוא מחזיר רק את הקרן ולא מוסיף על זה חומש. מביאה הגמרא עכשיו מקור לכך שייאוש אינו קונה בגזילה לעניין הקרבת קורבן. אמר אולה, מניין לייאוש הבעלים שאינו קונה לגזלן את הגזילה לעניין שיוכל להקריבה על גבי המזבח, שנאמר בספר מלאכי פרק א' פסוק י' ג'. מלאכי הנביא מוכיח את הכהנים שביזו את עבודת המקדש ובמקום להביא לקורבן את מבחר בהמותיהם, הביאו בהמות כחושות וגרועות. אומר מלאכי, והבאתם גזול ואת הפיסח ואת החולה, והבאתם את המנחה, הארצה אותם מידכם, אמר השם. כלומר, קורבנות אלו פסולים ואינם עולים לרצון. ומסמיכות המילה גזול למילה פיסח יש ללמוד, שפסול גזול דומיה דומה לפסול בעל מום של פיסח, של בהמה חיגרת וצולעת. מה פיסח דלית לתקן את הכלל? כמו שלגבי בהמה חיגרת וצולעת, אין תקנה שהיא תהיה כשירה לקורבן, שכן מום קבוע הוא בה, אף הפסול של קורבן גזול דלית לתקנתה, שלעולם אין לו תקנה להיקרב למזבח כמות שהוא, כל זמן שלא נשתנה גופו. אבל אם נעשה בו שינוי מעשה, כגון תלה ונעשה איל, הרי הוא קשר למזבח, כי כבר למדנו לעיל בדף סמכי עמוד ב', הגונף תלה ונעשה איל, נעשה שינוי בידו, הוא כנאו. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל אף. ומסיימת הגמרא ואומרת לא שנה לפני יאוש ולא שנה לאחר יאוש, גם אם הקדישו לאחר שהתייאשו הבעלים ממנו, אינו כשר למזבח. מקור נוסף לכך שיאוש אינו קונה בגזילה, ואנחנו בדף סמך זין עמוד ב', רבה אמר מאחה, למדנו מכאן שאין יאוש קונה בגזילה. שנינו בברייתא נאמר בפרשת עולה, ספר ויקרא פרק א' פסוק ג', אם עולה קורבנו, ומכאן שדווקא קורבנו של המקריב קשר להקרבה ולא קורבן הגזול. ומפרש רבה את דברי הברייתא, אימת מתי נאמר הדין הזה? היא לאימה אם מדובר שהקדיש הגזלן את הבהמה הגזולה לפני יאוש בעלים ובא להקריבה? פשיטה, הלא פשוט שאינה ראויה להקרבה, ולמה לקרא, למה צריך פסוק להסביר ולחדש לי לפוסלה למזבח? שהרי לא חלה לה הקדש וחולין גמורימי, שכן אינה של הגזלן ואין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, אלא לאו בהכרח מדובר שהקדישה הגזלן לאחר יאוש הבעלים. משמיענו הכתוב שגם באופן זה היא פסולה להקרבה. אם כן, שמע מינה, הוכחה מכאן שיאוש לא קני, יאוש אינו קונה בגזילה. מסיימת הגמרא ואומרת, אכן שמע מינה, אכן ראיה מן הברייתא הזו שיאוש אינו קונה את הגזילה. שואלת הגמרא, כיצד הוכיח רבה מדברי הברייתא האמורה שיאוש אינו קונה? והרבה הוא דאמר, רבה בעצמו אמר לאל בדף סמך וב עמוד ב', שהברייתא הזו מדברת באופן דגזל קורבן דחברי, שהוא גזל קורבן של חברו לאחר שכבר הקדישו בעליו למזבח, שאומרת הברייתא שאין הגזלן קונה אותה בייאוש משום שהקדש אינו נגזל, ואין בו לגזלן קנייני גזילה. אבל אם הגזלן גזל בהמת חולין להקדישה לאחר ייאוש, ייתכן שהיא כן תהיה כשירה להקרבה. ואם כן, איך הוכיח רבה מן הברייתא הזו שייאוש אינו קונה בגזילה? מתרץ תגמרה את הקושייה הזו בשני אופנים. ייבא איתם עד הרבה. תירוץ ראשון, חזר בו רבה ממה שהעמיד לאל את הברייתא בגוזל בהמה של חברו שהייתה כבר מוקדשת, ורבה מעמיד את הברייתא לבסוף בגוזל בהמת חולין והקדישה, ועל כן ההוכחה היא טובה מדבריה של הברייתא שיאוש אינו קונה. ויבא את אימא תירוץ נוסף, חד מיניו, אחת משתי הממרות הללו הסותרות זו את זו, או מה שהעמיד את הברייתא בגזל קורבן של חברו, או ההוכחה מן הברייתא שיאוש אינו קונה, רב פאפה אמרה, רב פאפה תלמידו של רבה אמר זאת, ולא רבה בעצמו. ותוספות בדיבור המתחיל רבה אומר שלפעמים היה רב פאפה אומר דברים והיה נראה שהם בשם רבו רבה, ובאמת היו אלו דברי עצמו ולא של רבו. לכן ייתכן שרב פאפה אמר את שני הפירושים ובטעות סברו שאמר את שניהם בשם רבה. ועוד כותבים התוספות שמזה יש להוכיח שיש לגרוס רבה ולא רבה, שכן אין מקום לטעות ולהחליף את דברי רבה בדברי רב פאפה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ומידת תשלומי 4 ו-5 אינה נוהגת אלא בשור וסה בלבד. מבואר במשנה שדין תשלום כפל הבעל גניבה מרובה מדין תשלומי 4 ו-5 למי שטבח או מחר דבר שנגנב, כי מידת כפל נוהגת בכל דבר שנגנב, ומידת 4 ו-5 אינה נוהגת אלא בשור וסה. והמקור לכך, הפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ז, כי יגנוב איש שור או סה, וטבחו או מחרו, 5 בקר ישלם תחת השור, ו4 צאן תחת הסה. מבארת הגמרא, מדוע איננו לומדים משור וסה לכל בעלי החיים? שואלת הגמרא והמאי, מדוע תשלומי 4 ו-5 אינם נוהגים אלא בשור וסה בלבד? נילף, הרי ניתן ללמוד בגזירה שווה שור שור משבת. כאן נאמר 5 בקר ישלם תחת השור. ולעניין שבת בספר דברים פרק ה' פסוק י' נאמר, לא תעשה כל מלאכה וגומר, ובהמשך ושורך וחמורך וכל בהמתך. ומשם למדנו שאדם מצווה על שביטת שורו וחמורו וכל בהמותיו, וגם חיה ועוף במשמע, כפי שדרשה הגמרא לאל בדף נ"ד עמוד ב'. אם כן, מה להלן, כמו לגבי שבת, חיה ועוף כיוצא בהן, דינם שווה לשורו וחמורו ובהמותיו, אף כאן בתשלומי 4 ו-5 על גניבה, היה ואוף וכל הבהמות כיוצא בהן שדינם שווה לשור וסה. בשבעה הגמרא אמר רבא אמר קרא, נאמר בפסוק שור וסה, שור וסה שני פעמים. מתחילה נאמר כי יגנוב איש שור עושה, ושוב נאמר 5 בקר ישלם תחת השור ו4 צון תחת השה. פעם אחת משני הפעמים הללו מיותרת. והרי זה בא ללמד ששור וסה אין, כן, יהיה נוהג בהם דין זה של תשלומי 4 ו-5, ואילו מידי אחרין הדברים אחרים, לא, לא יהיה נוהג בהם הדין הזה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל שור, מדוע הוא צריכה התורה לכתוב גם את המילה שה פעמיים? הרי זה אינו נצרך למעט שלא נלמד משבת שבה לא נזכר שה כלל. ומיישבים התוספות שאילולי שכפלה התורה גם את המילה שה, היינו אומרים שכפילות המילה שור באה למעט שער בעלי חיים מדין שור ב5. ולומר ששער בעלי חיים דינם, כשיתווכו או ימכרו אותם לאחר גניבה, יהיה לשלם פי 4 כשה. לכך נכפה לה המילה שה למעט את שער הבהמות גם מדיני תשלומי 4. עכשיו מבררת הגמרא את דברי רבא. אמרי אמרו בני הישיבה ודנו בדברי רבא ושאלו, היי מייתר, איזו פעם מיותרת? אי מתי לא היה צורך להזכיר שור וסה, האם בפעם הראשונה או בפעם השנייה? הילה, אם האם נאמר שכוונת רבא ששור וסה דה סייפה, המוזכרים בסוף הפסוק מייתר, הם המיותרים, ומשום דה נכתוב רחמנה יכלה התורה לכתוב כי יגנוב שור עושה, ותבחו או מחרו 5 בקר ישלם תחתיו ו4 צון תחתיו, בלי להזכיר את המילים שור וסה בסוף הפסוק בכלל, אי אפשר לומר כן, שהרי היא כתב רחמנה אחי, אם הייתה התורה כותבת כך, הווה אמינא בא איש הלומה לכל אחד ואחד, הייתי אומר שעליו לשלם 9 פעמים לכל אחד ואחד ממה שגנב, שבין לשור ובין לסה ישלם 5 בקר ו4 צון, שהרי לא היה נאמר אלא שישלם 5 תחתיו ו4 תחתיו, דהיינו בסך הכל 9, ולא היה מפורט בפסוק שהכוונה היא 5 על שור ו4 על שה. לכן חייבים שהמילים שור ושה יופיעו גם בסוף הפסוק. וכי תאימה אם תשיב על כך ותאמר שוודאי לא נטעה לחייב 9 על כל גניבה בין שור ובין שה, משום דאקטיב הרי נאמרה המילה תחתיו תחתיו פעמיים, ואם כוונת התורה הייתה לחייב 9, היה נאמר 5 בקר ו4 צאן ישלם תחתיו פעם אחת, ומזה שהתורה חילקה אותם לשניים וכתבה 5 בקר ישלם תחתיו ו4 צאן תחתיו, יש ללמוד שהכוונה 5 בקר תחת השור ו4 צאן תחת השה. וממילא שוב יש לומר ששור ושה שהוזכרו כאן כשאמרה התורה 5 בקר ישלם תחת השור ו4 צאן תחת השה, מיותרים הם. אם כך תרצה לומר, יש לדחות את דבריך, משום חד תחתיו מייתר, פעם אחת המילה תחתיו מיותרת, וההוא מבאי אלה לדרשה אחרינה, ואותו תחתיו נצרח לדרשה אחרת. דתניה, שנינו בברייתא, יכול הייתי אומר שאם גנב אדם שור שווה מנה, מאזוז וחייב לשלם אחרים תחתיו, שישלם תחתיו שברים נגידין, כחושים וקרובים למות, תלמוד לומר, אמרה התורה תחתיו תחתיו פעמיים, דהיינו תחת השור ותחת השה, כדי ללמד שמשלם שור שהוא תחתיו ושווה כמותו, ולא שור חלוש ונוטה למות. ומעתה אין לשאול למה כתבה התורה את המילה תחתיו פעמיים, כיוון שבא בזה ללמד שמשלם שברים השווים בערכם למה שגנב. וכיוון שכן, שוב יש לומר, שאילו נכתב 5 בקר ישלם תחתיו ו4 צאן תחתיו, הייתי אומר שחייבה התורה לשלם 9 על כל גניבה. ואם כן, אי אפשר לומר שהשור ושה המיותרים הם הילו הכתובים בסופו של הפסוק. אלא אומרת הגמרא, כוונת רבא שאמר שפעם אחת שהוזכרו בכתוב המילים שור ושה מיותרות הם, ולכן יש ללמוד מזה שדווקא בהם נאמרו תשלומים הילו, כוונתו היא לשור ושה דרישה שבתחילת הפסוק, שנאמר כי יגנוב איש שור עושה, זה מיותר. מדוע? דנכתוב רחמנה יכולה התורה לכתוב כי יגנוב איש שור, ותבחו או מחרו 5 בקר ישלם תחת השור ו4 צאן תחת השה. ממה שהזכירה התורה שור ושה גם ברישה, הרי זה בא ללמד שרק על שור ושה נאמר דין של 4 ו-5 שצריך לשלם בתביחה ומחירה ולא שער הבהמות. בקשה הגמרא להסבר הזה בדברי רבא. שואלת הגמרא, אי כתב רחמנה אחי, אם היה נכתב כך כפי שאמרת כי יגנוב איש ותבחו או מחרו 5 בקר ישלם תחת השור ו4 צאן תחת השה, אבא אמינה הייתי אומר שאין משלם עד דגן נבטרי וטבח להו, עד שיגנוב שתי בהמות ויטבח אותן. ואם כן, אין השור ועשה שברישה מיותרים, שהרי אי אפשר שלא לכתוב ברישה את המילים שור עושה, שמכך יודעים אנו, שחיוב 4 ו-5 על תביחה הוא גם כשגנב אחד בלבד. משיבה הגמרא, אין לטעות ולומר שאין חייב על תביחה, אלא אם כן גנב וטבח שניים. למה? משום ש... ותבחו כתיב, נאמר ותבחו בלשון יחיד, שהמשמעות היא שטבח לחד בלבד. שואלת הגמרא, ואימא, ועדיין יש להזכיר את המילים שור עושה ברישה, בכדי שלא נאמר שאינו חייב 4 ו-5 על מחירה, עד דגן יבטרווי ומזבין להו, עד שיגנוב שתי בהמות ועם קרם. משיבה הגמרא, אין לטעות ולומר כן, משום שהוא מחרו כתיב בלשון יחיד, שהמשמעות היא שמחר לחד בלבד. שואלת הגמרא, ואימא אבא אמינא, עדיין יש להזכיר את המילים שור עושה ברישה, שאם לא כן, הייתי טועה לומר שאינו משלם עד דגן נבטרי וטבח חד ומזבין חד, עד שיגנוב שתי בהמות וטבח אחת ומחר אחת. משיבה הגמרא, גם בזה אין לטעות, זאת משום שהוא טבחו או מחרו כתיב, משמע שעשה או זה או זה, ולא שגם טבח וגם מחר. שואלת הגמרא, והקטי, ועדיין אבא אמינא הדגן יבטרווי וטבח חד ומשייר חד או מזבין חד ומשייר חד. עדיין צריכה התורה לומר שגנב שור עושה, כדי ללמדנו שחייב הוא אף כשגנב אחד, שאילולי זאת הייתי אומר שאינו משלם עד שיגנוב את שניהם, וכאמור בפסוק שמשלם תחת השור ותחת עשה, הוא משמע שגנב את שניהם, ורק לגבי תביחה או מחירה מדובר שטבח אחד ואת השני ישאיר, או שמחר אחד ואת השני ישאיר, כמו שנאמר, הוא טבחו ומחרו. אלא אומרת הגמרא, מה שאמר רבה ששור וסה מיותרים, כוונתו שהשור דסייפה, שור שהוזכר בסוף הפסוק, וסה דרישה, והסה שהוזכר בתחילת הפסוק, מיתר אילו מיותרים הם. וזאת למה? דניכתוב רחמנה, יכולה התורה לכתוב, כי יגנוב איש שור וטבחו ומחרו, 5 בקר ישלם תחתיו, ו4 צון תחת הסה. והמשמעות היא, שאם יגנוב שור וטבחו או מחרו ישלם 5, ואם יעשה כן בסה ישלם 4. ואם כן שור דסייפה וסה דרישה, למה לי? למה כתבה התורה את המילה שור בסייפה ואת המילה סה ברישה? שמע מינד ששור וסה אין, שור וסה כן, רק בהם נאמר דין תשלומי 4 ו-5. ואילו מידי אחרינה בהמות אחרות וכן חיות ועופות, לא נאמר בהם הדין הזה. עכשיו שנכתבו שור וסה בסייפה גם כן, יכולה התורה לכתוב 5 בקר לשור ו4 צון לסה. והמילים תחתיו תחתיו מיותרות כדי ללמד שלא ישלם בשברים כחושים. ובלשון הגמרא, נגידין. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, ראש חודש מנחם אף תשע"ו. עם 11 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד התיישבו דברי רב שמשלם כפל, כמו עכשיו, עם דברי הברייתא שאומרת שמשלם כן שגנב? שאלה שנייה, האם יאוש קונה ומניין? שאלה שלישית, משכבו למעט את הגזול דורשת הגמרא, באיזה אופן מדובר ומדוע? שאלה רביעית, אורות של גנב או של גזלן, האם מחשבה מתמתן ומדוע? שאלה חמישית, מריש הגזול שבנאו בבירה, מדוע אינו מחזירו בעצמו ומדוע אינו נקנה בשינוי השם? שאלה שישית, הגנב, הגזלן והאנס, האם הקדשם הקדש ותרומתם מועילות ומדוע? שאלה שביעית, מה למד רבי יונתן מהמילים אשר גזל? שאלה שמינית, כיצד אמר אולה שאין לגזול תקנה, והרי אם גזל תלה ונעשה איל, הרי זה שינוי וקנה? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה תשיעית, האם נלמד מהמילה קורבנו ולא הגזול שיאוש אינו קונה? שאלה עשירית, מדוע לא לומדים בגזירה שווה שור שור משבת שגם חיה ועוף נוהגים בהם תשלומי 4 ו-5 עם גנב וטבח או מחר? השאלה האחרונה, האם יכול לשלם בית שברים כחושים תחת שור אחד ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי. א' במנחם אב תשע"ו, ראש חודש מנחם אב תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת מסעי, סיום מסכת, סיום ספר במדבר עם חזק חזק ונתחזק. ביום הזה בסייעתא דשמיא גדולה סיימנו ללמוד את דפים סמך ו' וסמך ז' ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולגאולה במהרה בימינו, ביום ראשון ג' במנחם אב תשע"ו, ונלמד את דף סמך ח' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך ושבת שלום ומבורך, שיהיו מלאים בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, עם שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורה איתה, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך ושבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.